这个
肯定是动对。
הרגיל לומר דל דברים אלו זוכה ומקבל בני שכינה. ומה הם אותם דל הדברים? עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, ועשה למען קדושתך. ואנחנו שומעים כאן אמרה חזקה מאוד, שכל הרגיל לומר ארבעה דברים אלו זוכה ומקבל פני שכינה. והדבר צריך עיון, מה אומרים? הרי לכאורה אנחנו פונים לריבונו של עולם ואומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו מצד עצמנו אין מה לעשות עבורי. אתה רוצה לעשות, תעשה למען שמך, למען תורתך, למען קדושתך, למען ימיניך, אתה תעשה. ומה אנחנו? אנחנו שום דבר, אנחנו לא צד בעניין. אתה רוצה להושיע אותנו, אתה רוצה להציל אותנו, אתה רוצה לקיים את העולם, תקיים. הסיבות הטובות שלך לעשות כן זה אתה עצמך, ולכן תעשה את זה. ואין לך בעצם סיבה שתלויה וקשורה בנו. אנחנו כביכול מסירים עצמנו כל אחריות ותולים הכל בריבונו של עולם. אנחנו אפילו לא אומרים לו תעשה למעננו, אלא ארבעת הדברים שבשלם זוכים לקבל בני שכינה כולם קשורים לריבונו של עולם עצמו. שמך, תורתך, ימיניך, קדושתך. אם כן, הדבר צריך עיון. מה כל כך גדול באמירה זו שזוכה אדם לקבל בני שכינה? עד כדי כך הוא לא דורש מעצמו כלום, הוא לא עושה כלום, הוא בקושי אומר משהו והוא זוכה לקבל בני שכינה. נבאר דבר רבה מתוך אותם ארבעת אמירות שהזכרנו כאן. התפארת שלמה, את שלוים עלינו אדון, אומר לפרשת לך לך, שאומרים לנו בתפילת הימים הנוראים, בשמנו קראת בשמך. כך אנחנו אומרים באותו פיוט, מיד אחר את המתוקף, ושמנו קראת בשמך. ואומר הפסוק בירמיה, עשה למען שמך. פירוש, אם קראת אותנו בשמך, עשה למען שמך. כי שם עולם לא יקרת, והשם אינו נמחק. אומר כי ישראל קרויים על שמו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? בנים אתם לאשר אלוקיכם. נבחרנו להיות עמו של הקדוש ברוך הוא. אתה בחרתנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו בעם, בני בחורי ישראל, ריבונו של עולם לקח אותנו לא לבנים. מה המשמעות שלוקח אותנו לבנים? הבן נקרא על שם אביו. דהיינו, אתם יודעים שנושא של שמות משפחה זה יחסית נושא חדש. מאות שנים, אבל חדש. שרוצה התורה לייחס את יצחק ליצחק בן אברהם. כשתורה רוצה התורה לייחס את פנחס, אז היא כותרת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הייחוס תמיד הולך בתורה. זה הייחוס. למה? משום שכל מה שיש בבן בא מן האב. אין באדם שום דבר מעבר למה שהוא קיבל מאביו. שום דבר. את כל השאר, את בסיס מה שקיבלת, צריך לשכלל ולפתח. הרי שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמא. כל הצדדים, גם חלק שותפותו של הקדוש ברוך הוא, עובר את דרך האב והאם, בעיקר דרך האב. אותה טיפת זרע שממנה נוצר האדם, באה מן האב וכל התכונות כולם, הכל תמון ונמצא שם. אדם קטן, אין מעבר לזה שום דבר. גם בצדדים הרוחניים, לא רק בצדדים הגשמיים, גם בצדדים הרוחניים, כל מה שיש לאדם ניתן לו מאביו. ירושה, שפה מודרנית, גנטיקה. כל מה שיש לנו, יש מאביו. לכן כאשר באים לייחס אדם, זה לא משנה שקוראים לו שטטנר. הייחוס האמיתי זה מי זה אבא שלו. זה הייחוס. כשרוצים לדעת מי אתה, אז אני שמחה בן אברהם. הלוי, זה הייחוס שלי. הייחוס שלי, הייחוס השבטי, שמראה דורות דורות לאחור, בן אחר בן, מאיפה אני בא, והקרוב ביותר, אבא שלי, חמקן סבא שלי, וכן הלאה. שם המשפחה אינו שום משמעות. זה נועד בתקופות מסוימות בגלל גזלת השלטונות, ועוד סיבות לזהות אנשים מסוימים. אנחנו מוכנים את כל הסוגיות בגמרא על שני יוסף בן שמעון, למי שהיה חשטר, מה זה צריך להוסיף? עוד פרט זיהוי. אבל הזיהוי הוא לא סתמי כאשר מזהים אדם בן אביו, כמו בהלכות עדות, אדם צריך לכתוב את שמו ושם אביו. זה לא סתמי, כי זה מה שאתה. זו המהות שלך. הייחוס שלך זה אתה. אז אם הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לבנים, זה אומר שמינו קראת בשמך. כלומר, אנחנו נושאים את שמו של ריבונו של עולם. זוהי אותה בחינת נפש אלוקית, חלק אלוה ממעל, שניתן לכל אחד ואחד מישראל, מהות אלוקית ממש, ממש, בכל אחד ואחד. זהו שמנו קראת בשמך. כאשר חס ושלום יש פגיעה באחד מישראל, למה זה חילול השם? כי זה פגיעה בריבונו של עולם ממש. לכן זה חילול השם. הרי פגעתי באיש מישראל. מה לזה ולחילול השם? אלא כיוון ששמו של הקדוש ברוך נקרא על שמנו, כלומר אנחנו נקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא, הרי שיש בכל אחד ואחד מהות אלוקית, מהות אלוקית, לכן פגיעה בישראל זה חילול השם, זה כמו פגיעה בריבונו של עולם עצמו ממש. וממילא אנחנו מנהלים מסע ומתן עם ריבונו של עולם, עם מסע ומתן כזה, ואומרים לו, עשה למען שמך. מה אנחנו מתכוונים פה? אנחנו באים ואומרים לריבונו של עולם, שמנו קראת בשמך, ועל מנת ששמך אחד ושלום לא יתכחד, שהרי השם איננו נמחק כי שם עולם לא יתכרת, אתה צריך להגן עלינו, כי פגיעה בנו זה בעצם פגיעה בשם הקדוש. אנחנו מהות השם הקדוש בעולם הזה, ולכן פגיעה בנו היא פגיעה בשם הקדוש. מה אנחנו פה אומרים בעצם? אנחנו פה אומרים דבר עצום. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מודים ומתוודים אנחנו כי אנו בניך. מודים ומתוודים אנחנו כי אנחנו בניך, עד המשמעות הגדולה ביותר, אנחנו המהות שלך בעולם. אנחנו מגלמים שם השם בעולם. אנחנו ישראל ישר אל. אנחנו מודים, מכירים בשייכות המוחלטת שלנו לריבונו של עולם, איננו כופרים ביותנו בנים למקום. זו תשובה עצומה. זה לא דבר פשוט, כי יש לזה משמעות להודעה הזאת, נדבר עליה בהמשך. אז כאשר אנחנו אומרים הסלם על שמך, זה לא מן הטלת אחריות על ריבונו של עולם. טוב, אתה רוצה, תעשה. אלא אנחנו באמירה הזאת מודיעים על הקשר הבלתי ניתק בינינו לבין ריבונו של עולם, ובשל הודעה זאת אנחנו מבקשים רחמים מריבונו של עולם, עשה למען שמך. עשה למען קדושתך. יש ספר שנקרא דף קופטדוו תפילות. שם, בתפילה קופסה נחתת, אומר המחבר כך: אין קדושתו מתפשטת לעולם הזה התחתון אלא על ידי ישראל המקדישים שמו למטה. על כן הם בוטחים בך שלא תעזבם שאינך רוצה בהשחטת העולם. עשה למען קדושתך, נתקדש שמך על מקדישי שמך, שכמו ששמך אמת, כך תואתם של ישראל לא תהיה נכזבת, שאין כזב בייחודך, ובייחודך הם בוטחים. יש פה דברים נפלאים. ראשית הפתיחה. הפתיחה של הדברים, אומר כאן המחבר, אין קדושתו מתפשטת לעולם הזה התחתון אל על ידי ישראל המקדישים שמו למטה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, והקדוש ברוך הוא גם נתן לנו ייעוד, והייעוד ייתן מסגולה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו הייעוד שנתן לנו ריבונו של עולם, בשביל זה באנו לעולם. כשאנחנו מקבלים ייעוד של ממלכת כהנים, הפשט הוא שאנחנו כהני העולם. כמו שיש שבט כהונה, שהוא מבחינת הכוח הרוחני העליון בעם ישראל, אנחנו הכוח הרוחני העליון בכל העולם. מה המשמעות של זה? עמוקה מאוד. כאשר נפלו בנייני התאומים בארצות הברית, אז היו כמה אנטישמים שאמרו שזה בגלל היהודים. טוב, אחר מכן, לפני כמה שנים, שנה, שנתיים, היה צונאמי שם בתאילנד. היו כמה אנטישמים שאמרו שזה בגלל היהודים. אז מרגע על מגדלי האטומים, אני יכול להבין, אולי היהודים שיתפו פעולה, אולי הם, בגלל שבכלל יש יהודים בעולם, לכן יש פיגועים, טוב, אני עוד יכול להבין את הסברה. אבל אסון טבע, מה שייכים היהודים לעניין? וזה מזכיר לי את אותו סיפור על אותה עיר שלא ירדו בגשמים, וקרא השליט המוסלמי, קרא שם לכל המשעדת המוסלמים ואמר לכם, יש לכם שבוע להוריד גשם. מה נעשה? ניסו, הגיע סוף השבוע ולא ירד גשם. הוא קורא להם, אומר, לא הצלחתם, אני רוצה להרוג אותך. אמרו לו, תשמע, עד שאתה הורג אותנו, תפנה ליהודים. הם מומחים בעניינים האלה. קרא לרבנים ואמר להם, תראו, יש לכם 3 ימים להוריד גשם. ולא, אני הורג את כולכם וגם את הקאדים המוסלמים. נהיה רעש גדול, התכנסו בבתי הכנסיות ובחו בחייה גדולה, ואנחנו נשבור חוריכם וירדו שם. מה רצה אותו הגוי? יותר נכון, מה הבינו אותם קאדים? בדיוק מה שהבינו בתת מודע או במודע כל האנטישמים לאורך כל הדורות. יש בספרו של אותו צורר עם מחשבו וזכרו שטבח ב6 מיליון מבני עמנו, הוא כותב כך: כל הוויכוח בעולם הוא בינינו לבין היהודים, כל השאר זה אחיזת עיניים. כך הוא כותב. ועוד הוא מוסיף, כל זמן שהיהודים נמצאים לא יהיה שלטון לגזע הארי. כולם הבינו, חוץ מהיהודים, שלא מבינים עד היום, שכל מה שמתרחש בעולם הוא פועל יוצא של מעשיהם של ישראל. הם צודקים. בנייני התאומים נפלו בגלל היהודים, והצונאמי הוא בגלל היהודים, ולא יורד גשם בגלל היהודים, ויש צרות בעולם בגלל היהודים, גם כשיש טוב בעולם זה בגלל היהודים. את זה הם לא אומרים. אבל זה נכון. הכל בגלל היהודים. הכל. הכל תלוי במעשינו, במצוות, או חס ושלום, בעבירות שאנחנו עושים. על ידי מצוות אנחנו מוסיפים קדושה בעולם, ועל ידי עבירות חס ושלום אנחנו מוסיפים כוח לסתרא אחרא. והשפעה היא לא השפעה מקומית פה בארץ ישראל או פה במקום מסוים. השפעה היא על כל ההוויה כולה. כל מה שקורה באיזה מקום בעולם הוא בגלל עם ישראל. אם הצונאמי זה טוב ליהודים או רע ליהודים, אני לא יודע. אם זה טוב ליהודים זה בזכות מצוות שעשינו, אם זה רע ליהודים, אז זה חס ושלום בגלל עבירות שעשינו. אם מגדלי התאומים נפלו, זה טוב ליהודים או רע ליהודים, אני לא יודע. אם זה רע ליהודים, זה חס ושלום בגלל עבירות, אם זה טוב ליהודים, זה בגלל מצוות. כל מה שנעשה בעולם. עד כדי כך הביטוי הוא מובא בנפש החי. בשער א' פרק ד', כותב רב חיים מוולוז'ין, שידע כל אחד שכל מעשה הקטן ביותר שהוא עושה, כל עבירה הקטנה ביותר, אפילו איזשהו איסור בעבורו קטן, השפעתו בעולמות יותר מכל מה שהחריבו טיטוס ונבוכדנצר הרשע. שידע, כך כותב הרב חיים מוולוז'ין, נפש החיים שער א' פרק ד', שידע כל אחד שכל מעשה, אבל הוא הקטן ביותר שהוא עושה, אלא ברבנצ'יק אחד, עובר על איזה מנהג, ההשפעה של המעשה הזה יותר מכל מה שעשו נבוכדנצר וכריסוס הרשע, יותר, אתם שומעים? יותר. כי להם אין שום השפעה על העולם. הם לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. הם פועל יוצא של המשפיעים. אנחנו משפיעים והם עושים. הם תוצאה של ההשפעה שאנחנו מוריחים ומביאים לעולם. איזה אחריות, איזה תפקיד עצום קיבלנו. דבר נורא. על מנת שקדושתו שהקדוש ברוך הוא תתוודה בעולם, על מנת שישף הקדושה בעולם, הכל תלוי במה שאנחנו נקדש את שמו בעולם. וזה זה תלוי. אז אומרים אנחנו באותו מסע ומתן לריבונה של עולם, ריבונה של עולם, אתה תעשה למען קדושתך. אם אתה רוצה שקדושתך תהיה בעולם שבערת, תגן עלינו, כי רק איתנו תהיה קדושה בעולם. רק אנחנו יכולים להוריד את הקדושה לעולם. אנחנו במירה הזאת, זה לא מירה סתמית, אנחנו במירה הזאת מקבלים אחריות על עצמנו. מקבלים אחריות, מודים ביסוד שכל מה שקורה בעולם זה אנחנו. מקבלים אחריות על כל מעשה קסם שאנחנו עושים. ואומרים לריבונו של עולם, אנחנו מודעים שכל קלה כבחמורה, אפילו אם זה רק מנהג באלמה, יש לה השפעה, זה מה שמביא קדושה לעולם, או זה מה שחג ושלום נותן מקום להתרחה ולהיאחז בעולם. זה המילה סתמית? זה הטלת אחריות על ריבונו של עולם? זה קבלת אחריות. אנחנו מודים, אנחנו מקבלים על עצמנו את האחריות הגדולה לקידוש, לקדושת הקדוש ברוך הוא בעולם. זה עשה למען קדושתך. עשה למען תורתך. התורה היא מידת האמת המוחלטת. והיא ניתנה לנו במידתו של יעקב אבינו, יעקב איש האמת, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. יעקב הוא איש האמת. ישראל נקראים על שמו של יעקב. ישרית הם אלוקים ותוכל, נקראים ישראל על שמו של יעקב אבינו. יעקב הוא בחיר האבות, לכן הוא שייך למידת האמת. הוא כולל בתוכו את הכל, וזוהי האמת המוחלטת שיוצאת דרך יעקב אבינו. משום שחסד זקוק לגבורה, והגבורה זקוקה לחסד. האמת היא מוחלטת. יעקב אבינו יצאו 12 שבטי קש, שמהם יצא כל עם ישראל כולו. זה יעקב אבינו שהוא שייך למידת האמת. זו תורה, תורת אמת, ונתן לנו תורת אמת, התורה נקרא תורת אמת. המידה הזאת, שמידת האמת בתורה ויעקב, מגלה שני דברים. אמת אין לה ביטול אף פעם. לשקר יש ביטול. וכשיש למשהו ביטול, ואין לו ביטול. אז מה אני אומר שיש לו ביטול? אם יש לו ביטול, זה אומר שהוא מעולם לא היה קיים, כך שלא צריך לבטל. דבר זמני, גם כשהוא קיים, הוא בעצם לא קיים. אלא הכל רק בעולם השקר, בעולם הנדמה לי. דבר קיים, קיום הוא דבר נצחי. קיום זמני זה מושג מושאל, אין באמת דבר כזה. דבר זמני אין לו קיום, הוא לא יכול להתקיים. רק דבר נצחי שייך למושג של קיום. אז התורה היא נצחית וישראל היא נצחי, נצח ישראל לא ישקר. לכן שניהם שייכים למידת האמת, מפני שהאמת היא נצחית ולאמת לעולם אין ביטול. אז התורה היא תורת אמת, יעקב הוא מידת האמת. ישראל שנקראים על שמו של יעקב אבינו הם במימד הנצחי של החיים. אם כן, מגלים לנו כאן התורה שהיא תורת אמת, מגלה לנו על הזיווג השלם בין ישראל הקדוש ברוך הוא על ידי התורה הקדושה. כשאנחנו מברכים את תורת אמת ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו, אנחנו אומרים בעצם את הדבר ממש. ונתן לנו תורת אמת ולכן חיי עולם נתן בתוכנו. נצח נפגש עם נצח. בגלל שאנחנו מקבלים תורת אמת, לכן חיי עולם נתן בתוכנו. ועכשיו, באותה גמרא מפורסמת בירושלמי, שאומר הירושלמי בתענית, מתאר את הלוחות, שהלוחות היו וב צפחים, אורכם שישה צפחים, רב שמואל בן נחמני אומר, אורכם שישה צפחים ואורכם שישה צפחים. לא כמו ש... לא כמו שמציירים בדרך כלל את הלוחות של מיכלאנג'לו, אבל הלוחות התורניים זה שישה ריבוע, שישה צפחים על שישה צפחים. ואז אומר שם הגמרא, שוב נחמני אומר, גמרא ידועה, משה תופס בצפחיים, והקדוש ברוך הוא צפחיים, הוא צפחיים רווח באמצע. אריך המערה לבאר את דברי הירושלמי האלה. כאשר צורך הדבר הוא להראות על הקשר הנצחי בין ישראל לבין ריבונו של עולם, איך? על ידי התורה הקדושה. התורה הקדושה היא יסוד החיבור. יש כאן שלושה יסודות של אמת. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. התורה היא תורת אמת. ישראל שייכים ליעקב מידת האמת. שלושת יסודות האלה של אמת יוצרים ומחברים אותנו לאותו מאמר מפורסם שקודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד. איך הם חד? כי הכל אותה אמת. הכל אותו יסוד של אמת. ומה שמחבר ומקשר זה באמצעות התורה הקדושה. התורה הקדושה היא זו שמחברת ומקשרת בין ישראל לבין ריבונו של עולם. אז אנחנו חוזרים למסע ומתן שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו באים ואומרים, עשה למען תורתך, ריבונו של עולם, על מנת לקיים את אותו קשר, את אותו זיווג בר קיים בין ישראל לבינך, בין ריבונו של עולם לבינינו, על מנת שלתורה יהיה קיום. כמו שנאמר, לולי בריתי שמיים וארץ, את לולי בריתי אומר בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין קיום לעולם, אין מציאות לעולם, מבלעדי התורה הקדושה, שישראל מקיימים אותה. שישראל נקשרים אליה, וזה מה שיוצר את החיבור בין ישראל לריבונו של עולם. אין קיום לעולם ללא זה. אם מקבלים ישראל את התורה מוטב ומלאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אין קיום לעולם, אלא אם מקבלים ישראל תורה. אם לא מקבלים ישראל תורה, אין שום דבר. אז התורה מאבדת את משמעותה. התפקיד של התורה זה אותו חיבור וקישור בין ישראל לבין ריבונו של עולם. עשה למה תורתך. אומרים אנחנו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים את דברי התורה, כי זו הדרך על מנת שהתורה שלך תהיה כנת שייך בעולם. אנחנו מקיימים על עצמנו, מקבלים על עצמנו לקיים את כל דברי התורה. זה מה שאנחנו אומרים באמירה הזאת. אז תראו כבר מה יש לנו. יש לנו, כבר קיבלנו על עצמנו למלא את המהות של שמך, להכיר בשם השם שנקרא עלינו. קיבלנו על עצמנו להוריד את קדושת הקדוש ברוך הוא לעולם. עכשיו מקבלים על עצמנו את כל ההתקשרות והחיבור והעשייה לתורה הקדושה. מה הדבר הרביעי? עשה למען ימינך. כותב רבינו בחיי, בספר שמות, לבאר את הפסוק בתהילים, הושיע ימינך ועלי. אומר רבינו בחיי לבאר שם על השותפות המוכרחת בין בורא עולם לישראל, הן בגלותם והן בגאולתם. דהיינו, שאף הקדוש ברוך הוא עצמו כביכול צריך ישועה. כביכול על מנת להושיע את ישראל, צריך הוא יתברך להושיע את עצמו. הכי במידה להושיע את עצמו, ממילא יבשרו ישראל. ימינך, קדוש ברוך הוציא את ישראל ממצרים ליד חזקה וזו הנטויה, יד ימין. הימין של הקדוש ברוך הוא ימין השם עושה חיל, ימין השם עורמה, הימין זו העוז והגבורה, הקודש של ריבונו של עולם. מה אנחנו אומרים לריבונו של עולם? במה תלויה ישועתם של ישראל? אומר רבנו בחיי, בישועת הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה פשוט ישועת הקדוש ברוך הוא בעצמו? אנחנו התפללנו תפילת זיכרונות לפני כמה ימים. חשבתי שתפילת זיכרונות זה בעצם תפילה על הגאולה. גם מה המהות של זיכרון? מהות של זיכרון זה להעביר דבר שנמצא בתת מודע אל המודע. זה כל עניין הזיכרון. הזיכרון לא בא להמציא משהו שלא קיים. הזיכרון בא לקחת משהו שנמצא בתת מודע ולהעביר אותו אל המודע. זה כל תפקיד הזיכרון. ועל זה אומרת הגמרא, תאמרו לפני זיכרונות כדי שיבוא זיכרונכם לפניי. הדיוק בלפניי כרגע הוא נמצא באחור וצריך להביא אתכם לאן? לפנים. שתי הנהגות. יש הנהגת אחור ויש הנהגת פנים. תפקידה של תפילת הזיכרונות זה להשפיע על הנהגת הבורא. לבוא מהנהגת האחור להנהגת הפנים, לבוא מהנהגה של הסתר פנים להנהגה של גילוי פנים, לבוא מהנהגה שאיננה נראית להנהגה שאי אפשר, שאף אחד לא יכול להכחיש אותה, לעבור מחורבן לגאולה, מגלות לגאולה. זה היסוד של כל הזיכרונות. להושיע את הקדוש ברוך הוא, כוונה היא ששם השם יהיה ידוע בעולם. מה זה להושיע את הקדוש ברוך הוא? כמו ישועת ישראל. מה זה ישועת ישראל? שכולם מכירים במלכות ישראל, שכולם, כל העולם כולו מכיר בסגולת ישראל, כל העולם כולו מכיר בייחוד של ישראל שהם בנים לבורא עולם. כך ישועת הקודש ברוך הוא. ישועת הקודש ברוך הוא זה שכולם מכירים בו. ישועת הקודש ברוך הוא שאיש לא יכול לבוא ולהכחיש ולומר שיש פה משהו שהוא במקרה. שיש פה דברים שבדרך הטבע, שיש כאן דברים שהם לא השכחה. זה ישועת הקודש ברוך הוא. אז עשה למען ימיניך, אנחנו בעצם באים ואומרים לריבונו של עולם, על מנת שאנחנו ניוושע, אתה צריך ליוושע. אנחנו בעצם לוקחים כאן על עצמנו מה? לוקחים כאן על עצמנו להושיע את ריבונו של עולם, הכוונה היא לקרוא בשם השם בעולם. זה מה שאנחנו לוקחים על עצמנו. אנחנו בעצם כאן לוקחים על עצמנו לבוא ולצעוק בכל מקום שהשם הוא אלוקים. לא מתבייש בראש מורם, בגאון. זה מה שאנחנו כאן לוקחים על עצמנו. זה עשה למען ימיניך. אתם מבינים? דבריך אמרו לנו חז"ל, הרגיל לומר ארבעה דברים האלו זוכה ומקבל פני שכינה. מה עם ארבעה דברים האלו? עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. דארנו ופירשנו. מה זאת האמירה הזאת? זה לא כביכול הטלת אחריות על ריבונו של עולם. תעשה למען שמך, אנחנו. אלא פה אנחנו לוקחים על עצמנו את כל היסודות המרכזיים של הכל. שמך, מהות השם, תורתך, קדושתך, אבת הקדושה וכן הלאה בימיניך, לקרוא בשם השם. כל ארבעת הדברים. וזוהי בעצם אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. לא צריך לחכות ליום הכיפור. כל יום באלוהי יצור אנחנו אומרים. שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים. וכל הפעמים האלה שאנחנו אומרים, זה הכל הכנה, להגיע ליום כיפור. יום כיפור זה היום שבו יש את הזיווג הגדול, את החיבור הגדול בינינו לבין ריבונו שלנו. החיבור כולל את כל ארבעת היסודות שעליהם דיברתי ואותם בארץ. אותו חיבור, אותו זיווג של מתיקות עצומה, ואני חייב לספר לכם סיפור. השואה הנוראה באושוויץ. זה סיפור שאני מכיר את בעל הסיפור שלי. כלומר, זה לא איזה מלך. באושוויץ, במלחמה הארורה, עמד אותו צורר עם עצמו ולכרו מנגלה וסלקציה מי לחיים ומי למה. אותו יהודי שעליו מדובר זכה בינתיים לחיים. מה היו עושים אותם רשעים? מי שזכה בחיים היה צריך לעבור חיתוי. חיתוי? הם היו מלאים, פרושים, בקיני, צריך לעבור חיתוי. איך אצל בני אבנה עושים חיתוי? הם צריכים להתפשט ערומים כביום היוולדם ולהיכנס לתוך בריכת קרבונל. זה חומר נוראי, שורף, ולמי שיש איזה פסע פתוח זה אי אפשר לתאר. זה משרפה אמיתית. אנשים היו רצים ויצאים החוצה. אי אפשר לשהות במקום כזה. היה יהודי אחד שנשאר בפנים, חשבו רחמונס, אנשים השתפשו, דברים נוראים, אמרו כנראה גם כן, נפל. אחרי 5 דקות הוא יוצא. שאלו אותו, אתה השתגעת? מה הכי נשמע? אמר להם, זה היו 5 דקות הכי נתוקות שלי בחיים. מה? אמר להם, תראו, הייתי בתוך אותו חומר, בלי בגדים. אמרתי לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, עכשיו רק אתה ואני. בגדים אין לי. האורים האלה במקום כזה לא מציקים לי אפילו. רק אתה ואני. חשתי חיבור דבקות נפלאה. רגע, רק אני וריבונו של עולם בעולם. כלום אין מעבר לזה. חריפות ומגבלה בתחושה כזאת. אדם שמרגיש את אותו חיבור, שום דבר זה לא מגבלה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בצד החומרי. מי שיודע שיש עכשיו במלחה, כל מי שמגיע תוך 10 דקות מקבל מיליון דולר. לא חם, לא קר, לא גשם, לא שלג, כלום, הוא אף באוויר, אין, הטבע מפסיק להיות מגבלה. לא מגיע, שום דבר, אין מגבלה, אין מגבלות. למה? כי דבקים בחומריות, דבקים בגשמיות. אז ודאי שעל צד הקדושה, כאשר יש דבקות אמיתית בריבונו של עולם, אין מגבלות. לא חום ולא מזיעים ולא שום דבר, אין מגבלות. לא מתקים על השעון מתי נגמר את התפילה, אין מגבלות. אתה לא לא מגבלה. יש מתיקות עצומה. איזה יהודי קדוש. תגיד לי יום הכיפורים, אנחנו מתפשטים מכל הגשמיות. לובשים בגדי לבן כמלאכים. כל חמשת העילויים. ריבונו של עולם, אתה ואנחנו, זהו. אתה ואני פה, זה הרגע. זה הרגע להתחבר ולקיים את הדיווג השלם בינינו לבין ריבונו של עולם. זה הרגע, אין בלתו. לזה מתכוננים שלוש שנה. בקטע של התפילה של יחובה ומחוץ לתפילה. אליי נצור, חוץ לתפילה. בקטע הזה שמחוץ לתפילה פה אנחנו מתכוננים כל השנה. לאותו רגע ביום הכיפורים שבו אנחנו מוכיחים שהחומר הוא לא מגבלה, לא ראה צמא, כלום, אין מגבלות. אתה ואנחנו. לרצות, נזכה לחוש את אותה מתיקות, את אותו חיבור, את אותה דבקות עצומה, בינינו לבין ריבונו של עולם, שנה טובה וגמר חתימה טובה.